חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים. השבוע אנחנו מתחילים חומש שמות, פרשת שמות, ואנחנו מתחילים בפסוקים הראשונים שהתורה כותבת לנו ואלה שמות בני ישראל. הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו, והיא כל נפש יוצא ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. השבוע אנחנו נעמוד על אחד היסודות החשובים ביותר בחיי הנישואים, התפקיד, המעמד מול חובות הבית והמשפחה. ולכאורה יש לשאול על הפסוק הזה הנפלא, כך שואל רש"י במקום. ויוסף היה במצרים, מי לא ידע שיוסף היה במצרים? אחרי כל הפרשיות שקראנו לפני כן, מה התורה באה ומוסיפה ומיידעת כל אדם שיוסף היה במצרים? כדי שנוכל להתייחס לנושא ולהבין את המסר העצום שיש כאן, אני רוצה לומר, להקדים ולומר, בדרך כלל כאשר נתבונן, כל אדם ניצב בדרכו סערת החיים, איך להתמודד עם הקיום, פרנסה, כלכלה, תפקיד, מעמד, שזה בעצם משפיע על שני חלקים, גם בינו לבין קונו, גם בינו לבין חברו. וכשהמציאות, כשאנחנו נתבונן, פעמים רבות שכשאדם מקבל, מתפתח, מקבל תפקיד, מעמד, העסק מסגשג, וכן על זה הדרך, כל אחד באתגרי החיים שלו, הדבר הזה מביא אותו לשני החלקים האלה להיות נפגעים, אם זה בין אדם למקום, בינו לבין קונו, שמתוך שהוא שקוע במעמד, בתפקיד, באתגרים שלו, בעסקים שלו, אז זה ודאי פוגע בתפילה, פוגע בלימוד, פוגע בקיום המצוות, והכל כמובן מתוך שהוא שקוע שם ורואה בזה את קיומו והצלחתו. בדומה לכך, גם בינו לבין חברו, שבעצם בני אדם לפעמים מכוח המציאות והתפקיד שלו, משתנה כל ההנהגה שלו, ההתייחסות שלו, בינו לבין בני המשפחה לבית, בינו לבין אשתו, או לחברה הסובבת אותו. כי בדרך כלל, מתוך התפקיד מגיעים לאיזה נקודות ותובנות שונות, ואז היחס ממש משתנה לגמרי לגמרי. לדוגמה, אני סתם לוקח דוגמה, אחד שהתפתח ונהיה מפקד, קצין חשוב מאוד, שהוא הורגל, שהוא בעצם כל מילה שהוא אומר חייבים לשמוע, אז פקודות, הוא חי עם פקודות. פעמים רבות שהוא מביא את זה איתו הביתה גם, הוא חושב שגם בחיי המשפחה הוא מפקד, וכל מה שהוא אומר צריך לעשות. או לחילופין, אדם שנמצא שעוסק באיזה עסק כלכלי, או רפואה, או מדע, או טכנולוגיה. הוא מביא את הכל הביתה, וכל כולו נתון, שקוע, בכל ההתפתחות של כל העיסוק הזה שסביבו, הוא נשאב לתוך תוך הדברים האלה עמוק. זה גם מביא אותו לפעמים, הרבה פעמים, מתוך המעמד שלו לגאווה, להתרברבות, ליחס מזלזל כלפי אחרים. המציאות הזאת משנה הרבה פעמים את המהות של האדם, וכל הבית מקבל שוני מקצה לקצה. כך שבעצם הדבר הראשון שנפגעים כאן מכל זה, בן אדם למקום זה אחד הדברים, ובן אדם לחברו, בני הבית, חיי הנישואים, הזוגיות מתחילה להתרופף, עד כדי קריסה אפילו. שבעצם זהו אחד הבעיות הקשות, איך אנחנו מצליחים להתמודד ולשלב בין ההתפתחות של החיים, שזה פיורם של דברים, המעמד, התפקיד, העסקים, לא משנה מה האתגרים שעומדים לפניו, לבין הזוגיות, לבין חיי הנישואין, לבין חיי המשפחה, לבין חיי חברה, שבעצם איך אנחנו משלבים את זה מבלי לפגוע. וזה אחד הבעיות הקשות שמאפילות על זוגות רבים בחיים, שאולי תחילת הדרך, שאין עדיין אתגרים שתופסים את כולו ורובו בתוך העניינים האלה, אבל עם הזמן מתפתחים, ואז לפעמים הבעל, לפעמים האישה, לפעמים שניהם, שכל אחד מתפתח, מתחילים אחד מהשני להתרחק ממש בצורה שכמעט יש נתק מוחלט בין בני הזוג. ואנחנו נלמד מפרשתנו, לא זו דרכה של תורה, וצריך לדעת ללמוד איך להתמודד עם זה, כדי בעצם לא להפוך את העיקר לתפל ואת התפל לעיקר. ונפתח בסיפור אמיתי, על זוג שאני מכיר, ראובן ודליה, כמובן שמות בדויים, שהתחתנו, ברוך השם, ככל זוג מעם ישראל, בנו בית, זכו להקים משפחה, בנים, בנות, הכל היה נראה נפלא, מתפרנסים, והנה במהלך החיים, ברוך השם, פתח עסק, והעסק הלך והצליח וסגשג, ולאט לאט, עם ההתפתחות של העסקים האלה, העסקים הרי, ברוך השם, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, אז הוא משפיע שפע רב, וממש הולך וגודל, ופתח לו סניף של יבוא, ומהיבוא הזה פתח עוד סניפים גם בחוץ לארץ וכמה מדינות. כמובן שהדברים האלה, ככל שמתפתחים, אז ודאי שהעיסוק סביב העסקים, זה אוטומטי, הולך וגדל, וטיסות הרבה, להיעדרות הרבה מהבית, מתוך העיסוקים האלה. כך שבעצם זה היה המצב הנתון של המשפחה. אז ברוך השם, היה להם פרנסה בשפע, יש להם וילות במקומות הכי יוקרתיים, מכונית רויס רויס, מכוניות הכי יוקרתיות לבעל, לאישה, הכל יש בשפע, אין פה בעיה. אבל ככל שהלך וגדל העסק, ככל שהתפתחו העסקים, ולכאור ההצלחה מאירה לו פנים ומסגשג, ככה הלך והתפתח חורבן הזוגיות. כיוון שזה יצר נתק ביניהם, כמעט ולא נפגשים, כמעט לא יושבים לדבר, אין להם את הזמן, איכות, לשבת, לשוחח, לאכול יחד, לצאת ביחד, לטייל ביחד. הדברים האלה, לאט לאט, השגרה הזאת של עבודה, לקום, עבודה, עקום, עבודה, אין שום חיבור בין בני הזוג, ותמיד, על פי רוב עייפים, ממוטטים. בקיצור, כל חיי הנישואים שלהם עלו על סרטון, ולצערנו הרב, לאט לאט, האהבה כבר לא היה לה מקום בלב, אלא לא רק זה, אלא כבר לאט לאט התהפך לשנאה, עד שכבר נוצר איזו שנאה פנימית בין האישה לבעל. האישה לא יכלה לשאת את החיים האלה, והגיעה להחלטה שחייבים להפריד את החבילה הזאת, היא לא מוכנה. כמובן שברגע שיש החלטה כזאת, אז מה עושים? הולכים, הלכה לעורך דין כמו כולם, ועורכי דין מחכים עתים על הדבר כשמוצא שלל רב, כי שם אפשר להוציא הרבה כסף, והם ממש, הם עצות החיתופל שלהם, בדרך כלל הם מוסיפים דלק למדורה, לא מנסים להפוך לגשר ולהרגיע את הרוחות, אלא בדיוק ההפך, כמה שיותר לנתק ולהפריד ולא ליצור קשר ולא לשמוע ולא לקבל וכו', כדי שיוכלו ללכת עם העסקה הזאת ולהוציא חתיכת סכום מכובד. וככה זה הולך, לצערנו הרב. ואותה אישה באמת נכנסה למערכת הזאת של מלחמה, ואתם יודעים מה קורה כשיש מלחמה בין בעל האישה. האישה יודעת את כל נסתרי ליבו של הבעל. כיוון שכל אחד יודע וחשוף לו הכל, ומכירים את הכל, ויודעים מה קורה מתחת לבלטות, ויודעים כל מה שמתחולל, ואז היא מנצלת את זה כשיש מלחמה עד הסוף. לכן, האויב הכי גדול שיכול להיות חס וחלילה, כשזה כבר הופך לאויבות בין בעל אישה, אין יותר אויב גדול מזה. זה נורא והיום. והיא הלכה עם זה, והעורכי דין גיבו, ודחפו, ובקיצור, תביעות קשות, לקחת את העסקים, ולהוציא אותם לכונס נכסים, והכל מתמוטט, לא עוזר כלום, מפרקים את כל העסקים. ואז מה יוצא, מוריי ורבותיי, מאזינים? זה אמיתי. כל מה שבנה במשך שנים רבות ופיתח, כל הקריירה הגדולה שלו של עסקים, הכל בבת אחת התמוטט. גם חיי הנישואים שלו, גם העסקים שלו, וממש משבר של החיים, חורבן. כל זה מוריי ורבותיי, זה בגלל כשבן אדם נשאב לתוך הקריירה שהוא נתפס אליה, האתגר החיים, התפקיד שלו, אחד בפוליטיקה, אחד במדיה, אחד בטכנולוגיה, אחד ברפואה, אחד בעסקים, לא משנה במה. מה שקורה שנשאבים ושוכחים את הכל, אבל הכל זה הכל, כי רק עם זה יושנים, עם זה קמים, עם זה אוכלים, עם זה שותים, חוץ מזה כמעט אין מקום לשום דבר אחר. ובעצם מאבדים גם את העולם הבא וגם את העולם הזה. זה המעשה אמיתי, ולא רק מקרה אחד שאני מכיר בסגנון הזה, יש בדיוק בדומה לזה עוד איזה אחד בעל עסקים אותו דבר, וגם אותו דבר איזה מרצה בכיר שאני מכיר, גם אותו דבר. הרבה מקרים שאני מכיר לצערי הרב, מתוך המפגשים שלי בחיים אנשים, זה נורא והיום, באדם מאבדים את עולמם. והבה ננסה להתבונן מה הפתרון לזה, מהו הדרך של התורה שמציעה כדי להתעלות על הכל ולדעת. בצד אחד צריך פרנסה, צריך עסקים, צריך הכל מצוין, כל אחד יש לו את האתגרים בחיים, אבל איך הזוגיות עומדת מול הקריירה, העסקים, הגדולה, שזה ביטוי גם בעבודת השם, גם בהנהגה, בינו לבין חברו. אז הנה, אנחנו ניקח את מעשה אבות, דוגמה יוסף. פרשתנו באה, אומר רשי, ויוסף היה במצרים, מה התורה רוצה להגיד לנו בשלושה מילים האלה? לא באה לגלות לנו שיוסף היה במצרים, כי אפילו ילד קטן יודע שיוסף היה במצרים. אבל התורה רוצה לגלות לנו, תדע לך שיוסף הוא אותו יוסף שהכרת אותו כשהוא ישב בחיק אביו, והוא למד עם אביו, אותו יוסף, אחרי שמכרו אותו לעבד מצרים, אותו יוסף שהיה בבור, אותו יוסף שהיה במאסר עם אשת פוטיפר בגלל אשת פוטיפר, אותו יוסף עוד יותר שהוא היה מלך על האימפריה העולמית, המצרית, למרות כל החוויות שהוא חווה, מקצה לקצה, זה אותו יוסף, לא הבאת השתנות, הוא ידע להיות יציב בדרך שלו, ולשמור את עצמו בעבודת השם שלו, בתכונות שלו, במידות שלו. לא חל עליו שינויים. הוא לא איבד העשתונות בגלל המציאות, אם זה למצוקה, ואם זה לתועלת ולעלייה ולסחרור. ויותר גדול, גדול ניסיון העושר מניסיון העוני. לחשוב קצת ולהתבונן שיוסף הצדיק, מלך על האימפריה העולמית, אדם חרדי, עם זקן, שומר תורה ומצוות, עם מדינה אסלאמית, לא שמאלנית כמו שאיננו לצערנו הרב, הרבה יותר גרוע, שלא מכירים מה זה יהדות, לא מכירים מה זה יהודי בכלל. והוא צריך להיות מלך, ולשבת עם כל השרים והרוזנים, ותת ותת של שרים וכדומה, ולעסוק בכל תחומי המדינה כולה, כלכלית, ביטחונית, הכל בכל, מכל כל. הוא צריך להיות מעורב בכל הדברים האלה. איך הוא יכול לשרוד? ולהישאר עם היהדות שלו, עם המידות שלו, ולא להסתחרר, ולא להשתנות, ולא להיות מושפע. שזהו בעצם הייתה הפתעה של יעקב אבינו כשגילו לו עוד יוסף חי, הוא לא האמין. למה? הוא לא מאמין שייתכן שיוסף אחרי כל כך הרבה חוויות עוד יישאר יוסף. אבל כשהוא ראה אותו וראה שזה נשאר אותו יוסף, רק אז ותחי רוח יעקב. זהו ללמדנו כמה זה לא פשוט, זה קשה, אין ספק שזה ניסיונות גדולים. אבל למה זה ככה? הוריי ורבותיי, הדבר הזה מלמד אותנו בגלל שתלוי איך לוקחים את החיים. באים חזה ולמדים אותנו במסכת חולין לדף פטט. אומרת הגמרא, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר, משה ואהרון ונחנו מה, דוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, אבל אצל עובדי כוכבים, אומרת הגמרא, אינו כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר, הבה נבנה לנו עיר, לפרעה אמר, מי השם? סנחריב אמר, מי בכל אלוהי הארצות? לנבוכדנצר אמר, אלה על במותי אב, וכן על זה הדרך. מה ביאורם של דברים? מאזינים יקרים, חזם מלמדים אותנו שישנם שני דרכים, שני השקפות. ההבדל בין עם ישראל, שמאמין באמונה שלמה, שיש בורא לעולם ומנהיג לבירה, יודע שכל תפקיד, כל גדולה וכל הצלחה, הכל זה בעצם אמצעי להגיע למטרה. זהו שליחות שהקדוש ברוך הוא שולח אותך כדי שתגיע למטרה. אינו תכלית בפנו עצמו. זה לא התכלית שתהיה גדול, שתהיה במעמד כזה בשביל שיכבדו אותך, שיוקירו אותך. זה אומות העולם חושבים כך. אומות העולם מסתכלים, אם הצליח להגיע לאיזה גדולה, הוא מסתכל על זה, זהו המטרה, זהו התכלית שלו בחיים. שיהיה גדול ושכולם ישתחוו לו ושכולם יהיו כפופים אליו וכולם משועבדים אליו והמילה שלו זה סוף פסוק וכן על זה הדרך. כשבן אדם נשאב לעסק, לגדולה, למעמד והוא חושב שזו המטרה בחיים, זה החורבן. אז ממילא התוצאה היא שהם מתגאים ומתרברבים ומשפילים ומזניחים את כל הסובב, כיוון שלוקחים את זה וחיים את זה, שזהו הכל. זה דרכם של אומות העולם. דרכם של עם ישראל לא כך. גם כשמקבלים גדולה הם מקטינים את עצמם. למה? איך זה משתלב ביחד? בגלל שהם מבינים שכל הגדולה הזאת היא רק אמצעי, היא רק שליחות, היא רק להגיע למטרה האמיתית, לבניין הבית היהודי, ליחס של בני הבית, לאשתו, למשפחה, לעבוד את השם. אז זה לא יכול לפגוע אחד בשני, כי זה לא יכול להיות שהאמצעי יהרוס את התכלית. אדם בונה בית זה בשביל לגור, לא בונה בית בשביל להחריב אותו. אז כיוון שהמטרה והתכלית של כל הגדולה וכל ההצלחה וכל הסגסוג, זה בעצם כדי לעשות רצון השם, כדי לעבוד את השם, כדי לבנות את הבית היהודי, את חיי הנישואים המשגשגים והפורחים בחום ואהבה, עם אשתו ועם הבנים ועם כל המשפחה. אז זה שונה. כשאדם מחדיר לעצמו את השקפת התורה, אז העולם נראה אחרת. ההתנהגות היא נראית אחרת. אז יכול אדם תמיד לשרוד בכל מצב שלא יהיה, הוא תמיד יודע מהו המטרה ומה האמצעי והשליחות. אז לכן יוסף ידע, הוא היה מלך על מצרים, אימפריה. הוא הבין, לא המטרה פה שיכבדו אותו, שישתחוו אליו, זה לא זה המטרה. זה רק אמצעי להגיע למטרה. המטרה האמיתית זה להשתמש במקום הזה לעבודת השם, בינו לבין קונו ובינו לבין חברו. מה אמר יוסף לאחיו? הם חשבו שמתוך המקום הזה הוא ינצל את המעמד הזה ויתנקם בהם על ההתעללות בו. מה הוא אומר להם? לא, מה פתאום? וכי אתם שלחתם אותי. אז תבינו שזה בורא עולם. זה סך הכל שליחות. זה אמצעי להגיע למה שאני אוכל, כי אם לא הייתי במקום הזה, מי היה מטפל בכם? מי היה מחיה אתכם? אז בכלל אתם מסתכלים לא בזווית ולא בהשקפה נכונה. לכן יוסף יכל לשרוד עם אותם תכונות נפלאות שלו. שיכל לעזור לכל אחיו, ועמד איתן בעבודת השם שלו, עם כל מה שהוא חווה בחיים שלו. ויוסף היה במצרים. אותו יוסף נשאר יציב, ידע שכל מצב שהוא נמצא בו, זה שליחות, זה אמצעי, זה לא המטרה. אם זה לא המטרה, אז אני לא מתמקם בה, אני לא שקוע בה, אני צריך לנצל אותה, כדי לעשות את המטרה האמיתית. אז האדם מצליח להתגבר, מצליח להגיע להישגים. לכן באים חז"ל, למדים אותנו, תסתכלו על גדולי עולם, אבותינו, אברהם אבינו מקבל גדולה, שפע, ברכה והצלחה, שום דבר, ואנוכי עפר ואפר, זה לא סחרר אותו, לא איבד לו את העשתונות, ידע שממשיכים לעבוד את השם, כי כל הגדולה היא אמצעי ושליחות לעבוד את השם. כך משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? אפס. אצל משה ואהרון גם כתוב הרי בפרשה, ואנחנו נקרא את הפסוקים, גם כן בדומה למה שנאמר ביוסף, שכתוב שם בפרק ו', פסוק ו', הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, הם המדברים אל פרעה, מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא משה ואהרון, מה פירוש הוא? הוא אהרון ומשה אשר אמר, הם המדברים, הוא משה ואהרון, מה ביאורם של הדברים? וגם הפכת, ביאורם של הדברים, שבעצם התורה מדגישה לנו, גם אצל משה ואהרון, כשהוא ציווה אותם ללכת לגולם, עדיין אנשים פשוטים, אבל כשהם עמדו, הצליחו לעמוד מול מלך מצרים, וקיבלו איזה כבוד אדיר ועוצמתי, לא השתנו, נשארו אותם משה, ואותו אהרון, בכל עת ובכל מצב, לא איבדו את העשתונות, שעל ידם נעשו ניסים ונפלאות, חוללו מהפך בעולם, זה לא שינה שום דבר. אותו משה רבנו עלה להר סיני, נשאר אותו משה רבנו, לא שינה את ליחו ולא טעמו, אלא ידע שהכל זה אמצעי ושליחות. זה הסוד בשביל להצליח לשמר על הבית, ככה שבעצם כל אדם ואדם שיודע את זה, מפנים את זה, מבין את זה, אז כל עסק שהוא עושה, זה לא משנה איזה עסק, זה לא משנה איזה קריירה הוא מפתח לעצמו, באיזה מקום, באיזה מיקום, תפקיד, עם כל הגדולה שלך, כשאתה באמבטיה, אתה ערום, אתה ככל האדם. אתה צריך לדעת שכשאתה בבית, אתה ככל בני הבית. כל התפקיד יכול להיות במיקום שלך, במקום שצריך להשתמש בו, כי הוא רק אמצעי ושליחות, אבל המטרה האמיתית, יש לך בית, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך שכנים, יש לך חברה, זה לא המקום לשבת ולהשתמש בתפקיד בכל תזוזה. ולכן חז"ל מלמדים אותנו דבר נפלא, אומרת הגמרא באוריות, בדף י', שכל שררה זה רק עבדות. מה פירוש שררה זה עבדות? דהיינו באים חז"ל ללמד אותנו לדעת שהמטרה של כל שררה, שזה ביטוי לכל גדולה ולכל עלייה ולכל הצלחה, זה בגדר עבדות. מה פירוש עבדות? עבדות פירושו של דבר שזו שליחות להגיע למטרה. יש לך עכשיו, אתה צריך להיות עבד, לשרת את פלוני ואת אלמוני מתוך המקום שלך, מתוך התפקיד שלך. אז אם זה שליחות, אין מקום בכלל להתרברב ולהתגאות, כי זה לא המטרה, זה רק האמצעי. המטרה האמיתית זה הבית שלך, החיים שלך, הסביבה שלך, וזה על מעשה המסר שהתורה מלמדת אותנו. לכן באמת חז"ל מלמדים אותנו, שהמבחן של בורא עולם, איך הוא בוחן גדולה של אדם, בדברים קטנים. ככה המדרש אומר, בפרשתנו, שכתוב, משה היה רועה את צאן יתרו חותנו. מה זה משה היה רועה? ככה, למה לא כתוב בלשון הווה, ומשה רועה? אז אומרים חז"ל, מכאן למדנו, שמשה זכה למנהיגות בגלל העבר שלו. איך הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, אומרים חז"ל במדרש? קודם כל בודק אותו בדבר קטן. איך משה רבנו הלך התמודד עם הצון, שראה, חזל מספרים, ראה איזה גדי, רץ, 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 והוא רדף אחריו, ואז הוא מגיע, מגיע למעיין של מים, ומתכופף לשתות, ראה אותו משה רבנו, אמר לו, אוי לי, כמה כואב לי עליך, לא ידעתי שאתה רץ בגלל שאתה צמא, אחרת הייתי דואג לך לשתות, אבל כיוון שכל כך התעייפת, אז אני אקח אותך לכתפיים ואחזיר אותך. הוא לא ציפה, לא לתודה רבה, ולא לקומפלמנט מאף אחד, כי הוא עם הגדי לבד ביער, אבל מה? הקדוש הוא אומר, תראה, זה גדולה של אדם. לא אומר, מה, אני? אני אתן שתי סתירות לגדי הזה, שככה יטריח אותי, יריץ אותי, עייף אותי. לא, לוקחים את זה בתכונה אחרת. אני נמצא במקום הזה בשביל לעזור, ומה אני יכול לעזור, וזה לא משנה לי מי לעזור. אפילו לטלה קטן. זה גדולה של האדם. כשבן אדם יודע, בכל מקום, בכל מצב שהוא נמצא, איך לא לשכוח את המטרה שלו, זה הגדולה שלו. אותו דבר אצל דוד המלך כתוב, שגם כן אותו דבר נבחן על ידי כך. וזהו למעשה ההנהגה האמיתית. כמו סיפרתי כבר פעם על המהריל דיסקין, לראות איך עם כל גדולתו, גדול הדור, המתמיד הכי גדול, מה יש אתגר יותר גדול מזה? ולמרות הכל, איך הוא התייחס לאשתו? מסופר שפעם אחת, איזה אברך שאשתו באה להתלונן אצל הרבנית, שפשוט הוא מתעלם ממנה, הוא לא מדבר איתה, הוא לא מתייחס אליה, כל היום רק עם הספר, הולך בבוקר לכולל, חוזר בערב, הולך לכולל ערב, יום שישי הולך כולל שישי, בשבת הולך לגם כן, וכמעט, וגם אם הוא כבר נמצא בבית, אז הוא יושב לעצמו, אין בכלל אישה לא קיימת, יש ילדים, יש הכל, שום דבר, היא לא יכולה להתאפק, היא לא יכולה לסבול את זה, אלא קשה לשאת, כזה חיי נישואים, ואז היא הלכה אשתו של המהריל מדיסקין לרבנית, סיפרה לה, אז המהריל אמר, דיברה עם המהריל, הזמין אותו, ואז כשהוא הגיע, הכניסו אותו כמובן, אפילו שהמהריל כבר לא היה מקבל קהל, אבל הוא קיבל אותו, קיבלו אותו בבית, נכנס, המהריל היה שקוע בסוגיה, הוא נכנס לחדר של המהריל, והמהריל לא התייחס אליו, יושב ונותן לו חכות, והוא רואה שהוא לא מתייחסים אליו, ועוד ועוד ועוד, עובר שעה, הוא מנסה להרעיש, מנסה להשמיע קולות, לא מתייחס אליו בכלל. עברו איזה שעתיים שככה הוא יושב וממתין, ולבסוף, אחרי כל ההמתנה הזאת, הוא הולך, המהריל פתאום קורא לאשתו. קורא לאשתו, הרבנית, יש לו פעמון, מצלצל, היא יודעת שהוא קורא לה. היא באה, נכנסת לחדר, אומר לה, תשבי, יושבת. הוא מתעלם ממנו בכלל, כאילו לא רואה אותו. שאלה, מה שלומך, איך עבר אלייך היום הזה, מה עשית, מה קנית, מה בישלת, איך ככה, על דה ועלה. ואחרי זה שהוא גמר לדבר איתה והכל ושמע והכל בסדר, אמר לה טוב בסדר גמור, ואז הוא קורא לו, ואז הוא אומר לו, עכשיו אתה מבין מה הבעיה שלך, איך הרגשת שעתיים שאני לא מתייחס אליך, מוות. אלך כל כך קשה, שמעת קולות, הרעשת, לא התייחסתי אליך, כדי שתבין מה אשתך מרגישה. אם אתה בשעתיים מתפוצץ, מה אשתך זה לא יום, לא שבוע ולא חודש ולא חודשיים שאתה ככה מתעלם ממנה. אתה יודע איך צריכים להתנהג לאישה, ראית? אני לוקח את הגמרה, סוגר את הגמרה, ואני יושב לדבר עם אשתי, מה שלומך, מה עשית, איך את מרגישה, להתייחס למרות כל הגדולה שלך, קח את הזמן שתשקיע אותו בזוגיות, בחום, באהבה, בתשומת לב, אל תשכח את עצמך. זה הדרך כדי באמת שהזוגיות תהיה מוצלחת. אני זוכר כשלמדתי בבאר יעקב, היה משגיח הרב וולבה, זכרונו צדיק וברכה, והוא כל ערב היה תמיד בשעות המאוחרות בערב, היה יוצא לטייל עם אשתו. כאשר הוא נשאל על כך, אמר להם, תדעו לכם, שכדי שחיי הנישואים והזוגיות תהיה מוצלחת, גם במשך עשרות שנים, לדעת להקדיש את הזמן שהוא זמן איכות, לשבת עם האישה, לטייל עם האישה, לשוחח עם האישה, למרות שיש לך את כל העיסוקים שבעולם, אבל זה המפתח להצליח. אני פעם אחת הלכתי בצעירותי לפארק פארק הלאומי ברמת גן. הלכתי עם הילדים קצת בחול המועד, כדי לעשות להם שייט בסירות. והנה פתאום, לפתע פתאום, אני רואה את הרב בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת פורת יוסף, ריבונו של עולם, מה הוא עושה פה בפארק? זה היה בשבילי, כמו שאומרים, הפתעה גדולה. והוא, אני רואה אותו, הוא הולך לסירה הציבורית, הסירה הגדולה, של סירת מנוע, והוא עולה יחד עם אשתו, אני הלכתי לשם, ומאוד מעניין אותי, פגשתי אותו ודיברתי איתו, וחג שמח, ואמרתי לו, מה הרב עושה ככה בפארק לאומי? אומר לי, תדע לך, יש מצווה לשמח את האישה במועד, ואני באתי כדי לשמח אותה, שימו לב, עוזב את כל עיסוקיו, עוזב את כל גדולתו בצד, נותן מקדיש את הזמן, איך לטפח את הזוגיות שלו, איך להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. זו הדרך. אחרת אם בן אדם מאבד את ההשתונות ושוכח שיש מטרה ויש אמצעי ושליחות, זהו החורבן של הכל. היה פעם, פנה אליי מנהל בכיר, מנהל בנק בכיר אחד, שפך את ליבו לפניי, והוא אומר לי, המצב של הזוגיות שלו מאוד קשה, מה אני אומר, מה אפשר לעשות, בא להתייעץ ככה לדבר איתי, הוא היה מאוד קשור אליי, אז הוא בא לדבר איתי, שפך. אז קצת התעניינתי על, קצת על המבנה הבית ומה הולך בבית, איך הולך. אז הוא אמר לי, תראה, הוא נמצא במאוד, בדרגות של קידום מאוד בבנק, והוא מאוד משקיע בבנק, ושעות לא שעות גם, כי הוא, השאיפה שלו להתקדם ולעלות לפסגה בבנק. מצד שני, הוא סיפר לי, גם אשתו יש לה איזה תפקיד מיוחד, באיזה עיסוק שהיא עוסקת, והיא כל כולה נשאבה לקריירה שלה שהיא רוצה לעשות בתחום שלה. אמרתי לו, נו, ואיך מתנהלים החיי הנשואים שלכם בבית? אומר, האמת הוא, כמעט אף אחד לא רואה את השני. קשה מאוד לשבת, כי היא עסוקה בשלה, אני עסוק בשלי. אמרתי לו, אז מה אתה שואל? איך הזוגיות לא תתפורר? זוגיות צריכים לטפח אותה. אם אתה חושב שהקריירה שלך או הקריירה שלה הם המטרה, ואתם נשאבים לשם, ואתם שוכחים שכל זה רק בשביל לחיות את החיים המאושרים, שזו המטרה האמיתית ואת זה איננה, לא קיים, לא משקיעים בה, אז ודאי ש... אמרתי לו, אתה חייב לשנות כיוון. כל הכבוד, אתה רוצה להתקדם, מצוין, אבל תדע לעשות לך גבולות. לדעת לא להביא את זה איתך הביתה. תדע שבבית אתה בא, אתה משקיע על חיי הנישואים שלך, על הזוגיות שלך. שב עם אשתך, תאכל עם אשתך, תשב צוחח, תצא לטייל עם אשתך. אם אתה רוצה להצליח, זה הדרך. אחרת לא תצליח. אמנם דיברתי הכל, אחרי כמה זמן הוא מודיע לי, לצערי הרב, אין ברירה, הם הגיעו לשלב של גירושים. אבל כבר זה היה מדי מאוחר לשנות את המציאות. כי כבר כל האהבה יצאה מהלב, אז הכל התמוטט והתפרק הבית הזה, לא חבל. וזה, אני אומר לכם את זה, הרבה כאלה דוגמאות. אני מכיר זוג שברוך השם, כזה שהוא יאיר לו פנים, יש לו הצלחת בלי די, ועושר ברוך השם, ומסודר, והילדים מסודרים, הכל מצוין. ועוסק מיום, מהבוקר, מצאת החמה בלשון העם, עד צאת הנשמה. כל יום, ברוך השם, העיסוקים שלו גדולים והעושר שלו גדול. אבל פעם אחת הזדמן שאשתו סיפרה, ואמרה, אין לה ערך לכלום, כי אין לה בעל. הבעל הזה בכלל לא בבית. אין לו בכלל אישה. הוא לא רואה את האישה. כי כל כולו תמון בעסקים. מה שווה, תגידו לי. מה התועלת מהעושר הזה? לאן הוא מגיע עם העושר הזה? לאן לוקחים אותו? לכן, מאזינים יקרים, חייבים לדעת, מה שאנחנו צריכים להפנים ולדעת, סוד הבית היהודי, זה כשאדם שם לנגד עיניו, גם הבעל וגם האישה, שהמפתח הוא צריך לדעת שכל תפקיד, וכל מעמד, וכל עיסוק, הוא רק אמצעי, הוא רק שליחות. המטרה האמיתית זה בניית הבית, בניית הזוגיות, בניית המשפחה, החברה, עבודת השם של האדם. זהו המטרה. השאר זה אמצעים ושליחויות שהקדוש הוא נותן לאדם. לא לאבד את השתונות, לא לשכוח את המטרה, לא לשכוח את התכלית, לא להישקע ולהישאב לתוך אותה גדולה, לתוך אותה פעילות, לתוך אותה תפקיד, ולשכוח את המטרה שלשמה הוא נברא בעולם. כמו שכבר דיברנו בשיעורים הקדומים, שהקדוש הוא בונה לכל אדם מסגרת, שזהו התכלית שלו בחיים, כדי לתקן ולהשלים את נשמתו, שזה השליחות שלו בעולם. אסור לאבד את ההשתונות על ידי האמצעי. כשבן אדם נשאב לשם, ככל שהוא מצליח, ככה הוא מחריב את הזוגיות שלו. ואין פלא שגם כשיהיה לך נכדים, פתאום הבית מתפרק. אחרי עשרות שנים, יש גבול לסבל שבן אדם יכול, ומתפוצצים בסוף. ההצלחה של כל בית, זה כשיודעים לעשות הפרדה, ולהבין ולהפנים, שכל מה שאנחנו עושים, זה אמצעי ושליחות למטרה הנחשפת, שהיא המטרה של בניית הבית והמשפחה. אחרת, בן אדם מאבד את התכלית. זוגיות, לדעת שזה עציץ. עציץ, כאשר מטפחים אותו, משקים אותו, פורח, מסגשג. מזניחים אותו, נובל. זהו הזוגיות. יעזור השם שנזכה כולנו. לדעת לא לשכוח את תכליתנו. לדעת איך לעבוד את השם בכל עת ובכל מצב, ובכל מעמד ובכל תפקיד, ולעשות רצון השם. כמו כן, לתת את כל עצומת לב לאישה, לבית, האישה לבעל, עצומת לב לבית, למשפחה, לחברה. לשמור על התכונות כמו שראינו אצל אבותינו הקדושים, כמו אברהם אבינו, כמו משה רבנו, כמו יוסף הצדיק. ואז על די זה נזכה כולנו, יושפע עלינו שפע רע, ברכה והצלחה, ותשרה השכינה בביתנו תמיד, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.